בעלת החלומות, סיפורי לילה טוב עם ענת.
אחיי ורעיי המאזינים, בחודש שבט אנחנו נוהגים להקדיש את סיפורנו הבא לעת ערב לנושאים הקשורים בטבע, בצומח, תנובת השדה ופרי העץ. הפעם נספר לכם כפתיח על החיטה, שיבולת הזהב. ארץ ישראל מוזכרת ומאופיינת בספר דברים פרק ח' כארץ חיטה ושעורה וגפן ותינה ורימון, ארץ זית, שמן ודבש. שבעת המינים שנשתבחה בהם הארץ. החיטה היא הצמח הראשון המוזכר כאן ולא בכדי. במשך אלפי שנים עסקו בארץ בחקלאות. וגידלו חיטה שבזריעתה, קצירתה ועיבודה עסקו רוב האנשים. קציר החיטים הוא אחד האירועים החשובים ביותר בשנה על פי המסורת היהודית. מתחילים לקצור את החיטה בחג הפסח, ראשית ספירת העומר. את החיטים הראשונים שנקצרו נהגו להביא לבית המקדש בחג השבועות. בחג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים. שמות למדלת. החיטה היא הצמח החשוב ביותר במשפחת הדגניים. במשפחה זו נמצא גם את האורז, התירס, השעורה, השיפון ושיבולת השועל. החיטה היא צמח חד שנתי הגדל רק שנה אחת. מגרעיני החיטה מפיקים קמח, ומן הקמח מכינים מיני מאפה. גרעיני החיטה מכילים פחמימות, חלבונים, שומנים, מינרלים, ויטמינים, לכן מכל הצמחים, החיטה היא המנה המושלמת ביותר להזנת בני אדם. כיצד מפיקים קמח מגרגרי החיטה? כיום מפיקים קמח מגרגרי החיטה בתחנות קמח. בעזרת מכונות משוכללות המפרידות בין שכבות המגן של הגרגיר, הסובין, נבט החיטה, שהוא החלק השומני של הגרגיר, ופנים הגרגיר. בהפרדה זו מקבלים סוגי קמח רבים. באמצעות הפרדה וערבוב של המרכיבים האלה יוצרים סוגי קמח שונים. קמח לבן מתקבל מפנים הגרגיר, בלי נבט החיטה ובלי שכבות המגן של הגרגיר, הסובין. כיום מקובל לחשוב שקמח המואשר בנבט חיטה ובסובין הוא קמח בריא יותר, מפני שהרכיבים שלו הם בעלי ערך תזונתי גבוה. הקמח המלא שממנו מכינים את הלחם המלא מכיל את כל חלקי הגרגיר, שכבות הגרגיר, פנים הגרגיר ונבט החיטה. לכן קמח מלא הוא גם קמח לבן שהוא אשר בקליפות המגן של הגרגיר והסובין. במסכת כתובות דף קוף ממא כתוב כך: אמר רבי חיה בר יוסף, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות, זופת אפויה, וכלי מילת, זה המשי, שנאמר, יהי פיסת בר בארץ. תהילים עין ב'. פיסת, זאת אומרת פס היד. בר, התבועה. אין לך תבועה שגדלה כפס היד, אלא על כורכך הכוונה לפת אפויה. סופו של הפסוק אומר, בראש הרים ירעש כלבנון, שעתידה החיטה להתאמר כדקל, ולמרות שגידוליה היו גבוהים ורבים, קל יהיה לקוצרם, כי הקדוש ברוך הוא יביא מבית גנזיו רוח שערה, והיא תשיר, תפיל, את הגידולים. רמז לרוח החזקה נמצא במילה ירעש, ולא זו בלבד, אלא שאדם יצא לשדה ויטול מלוא פיסת ידו מן היבולים, ואז תשרה עליהם הברכה, ויספיקו בשפע לפרנסתו ולפרנסת בני ביתו. וטרם סיימנו לספר בשבחה של החיטה, נאמר בדברים למד ב', עם חלב כליות חיטה. דרשו חזל שבעתיד לבוא יהיה גודל החיטה כגודל שתי כליותיו של שור גדול. עד כאן לגבי החיטה. ואת המידע הזה הבאנו כאמור לכבוד חודש שבט. ואתה נפנה לסיפור שלנו, והוא מובא עליכם בעיבוד קל מתוך העיתון הצופה לילדים משנת תפשין חף ב', זאת אומרת מלפני כ-40 שנה. זאת אומרת שוב מתחילת ימיה של מדינת ישראל הצעירה והמתחדשת. ושם הסיפור ארבע סמלות, וכתבה אותו גורית אקסלרוד. חבורת בנות מתאספת אחת לשבוע במרתף של בית אחד, מרתף עזוב, והן משוחחות. הערב זהו תורה של ציפי, המתחילה כל סיפור במילים אני מודה ומתוודה כל הכבוד. והיא ממשיכה. מכל הבנות שאני מעריצה אין אף אחת שאני מעריצה כמו את יהודית. אתם מכירים אותה? לא? היא הרי לא באה לאספות שלנו במרתף אף פעם, ונדמה לי שהיא בקושי הייתה אי פעם בתל אביב. העניין שעליו ברצוני לספר לכם התחיל לפני יותר מ-12 שנים בערך. עוד הייתי קטנה לגמרי. אמא של יהודית היא בת דודתה של אמי, ואני זוכרת שתמיד דיברו על זה בבית, שהם, כלומר בת דודתה של אמי ומשפחתה, עומדים להגיע ארצה כעולים חדשים. וכשהם אמנם הגיעו, שלחו אותם להקים מושב חדש בנגב. ולפעמים, זאת אומרת לעתים רחוקות, ביקר אותם אבי במושב החדש. מספר פעמים הוא לקח אותי אמו. בפעם הראשונה שפגשתי את יהודית, היא הייתה עוד תינוקת, וגם אני לא הייתי רחוקה מכך. זאת אומרת תינוקת. ולאט לאט ראיתי איך היא גדלה. ובעת שהתרחש הסיפור שלי, היא הייתה כבר בת 10, וילדה שקטה ודי מסוגרת. אבל לפי הדברים המעטים שהיא אומרת, רואים שהיא פיקחית מאוד, בהחלט חכמה. ובצורתה השקטה יש מין משהו בוטח של מישהו שיודע מה הוא רוצה. ומהרגע הראשון, הילדה הזאת עשתה עליי רושם גדול. רוב הדברים שאני יודעת עליה לא סיפרה לי היא בעצמה. את עיקרם שמעתי מהוריי. ומה שמספרים אנשים אחרים עליה ועל אישיותה המיוחדת. כשאנחנו ביחד, אנחנו משוחחות על עניינים כלליים, אבל איכשהו תמיד נעים לי להיות איתה, ואיכשהו מורגשים גם הדברים שהיא לא אומרת. כן, גם זה קורה לפעמים. ונמשיך. כבר סיפרתי לכם שהורי יהודית נשלחו על ידי הסוכנות לאיזשהו מקום בסביבת באר שבע, והם היו המשפחה הראשונה שם. ואז עוד לא היה שם כלום, רק שממה. ואביה של יהודית הקים שם את הבתים הראשונים וקראו ליישוב יצמח. כי קיוו שאי פעם יצמח שם משהו. ואמא של יהודית הייתה עצובה מאוד. האם לעולם לא תראה יהודית ציפור או פרח? כך היא קבלה באוזני אמי שהגיעה לבקר אותה. היו אלה הימים הראשונים והקשים של המקום, ויהודית הייתה התינוקת הראשונה ביישוב, בבית החדש אשר בשיממת הנגב. הרי יהודית הייתה כמובן קטנה מדי כדי לזכור איך נראה עץ או פרח או ציפור. זאת אומרת, היא ראתה אותם שם בחוץ לארץ, במקום בו נולדה, אבל עכשיו פה ביישוב החדש אין כלום. יהודית התחילה לדבר את המילים הראשונות רק באונייה בדרכם לארץ. שם גם התחילה ללכת. ושמעתי לא פעם שדודתי מספרת כי שם האונייה שהביאה אותם ארצה היה במקרה, או שלא במקרה, עצמאות. והמילה הראשונה שיהודית ידעה למלמל אחרי אבא ואמא הייתה עצמאות. ויהודית הייתה כאמור קטנה מדי לזכור משהו מחוץ לארץ. ופרח או עץ, ירוק ודשא לא ראתה אף פעם. מסביב למושב הכל היה שומם. כל שיח וצמח לא נראו באופק. האם לעולם לא תזכה להנות מפלאי הטבע האלה? שאלה דודתי בייאוש. ואז הלך דודי, וביום הולדתה הראשון של יהודית שתל שתיל של עץ תאנה, רך, ליד הבית. והעץ צמח וגדל ביחד עם יהודית. תמיד, כדבר הראשון בבוקר, עוד לפני הארוחה, הייתה הקטנה יוצאת מהבית, ועומדת ליד העץ הצעיר לבדוק מי גדל יותר מהר בלילה. ואגב, העץ הוא שזכה, עכשיו הוא כבר יותר גבוה מהבית שלהם, ויהודית כמובן לא. היא אהבה את העץ אהבת נפש. באופן בלתי רגיל ובקוצר רוח הייתה בודקת אם יש כבר לבלובים בבוא האביב. ובכן, כבר סיפרתי לכם שיהודית היא ילדה חריפה עם ראש על הכתפיים, וכדאי שתדעו שהיא עוד לא בת 12, וכבר לומדת בכיתה ח'. איך זה אפשרי? ובכן, כשעוד לא מלאו לה 5 שנים, קמה יום אחד בהיר והסתלקה לה מן הגן. ככה, על דעת עצמה, יצאה לה וחשבה בליבה, זה משעמם מאוד. אני כבר יודעת את כל מה שצריכים לדעת בגן הילדים. אשר על כן, הלכה לה הקטנה לבית הספר הגובל בגן, וסיפרה למורה של כיתה א' שבמושב את כל זאת. והמורה הבינה יפה. הבינה אותה טוב מאוד, והסכימה לקבל אותה באמצע השנה, לתקופת ניסיון לכיתה א', ויהודית הצליחה מאוד, וכשהייתה בת 6, כבר עלתה לכיתה ב'. וציפי המשיכה בסיפורה. אני לא זוכרת בדיוק מתי זה היה, אבל אז כתבו על כך בעיתונים. ובאותה עת עברו על המושב שנים קשות מאוד. מושב חדש בנגב הצחיח. המשק עוד לא נתן תנובה. ודודי והגברים האחרים יצאו לעבודות חוץ, חסרו מים וחשמל ובאו מחלות, וכשילד אחד חלה בחצבת, חלה כל המושב, ורופא לא היה. ובנוסף לכך באו בלילה מסתננים, פעם קראו לחבלנים מסתננים, אבל זה אותו דבר, כי הם באו לחבול ולגנוב, והמצב במושב היה חמור ביותר, והמשבר הגיע לשיא. לילה אחד באו מסתננים גם לבית דודי ודודתי, והם גנבו את ברכה, הפרה היחידה שלהם. וכשגילתה את הגניבה, פרצה דודתי בבכי מר. ויהודית, או יהודית, היא הרגיעה אותם. וכך היא אמרה, איזה מזל שסחבו רק את הפרה ולא את אבא. וכדאי שתדעו, דודי היה עוד ברפת בשלוש בלילה, דקות ספורות לפני שבאו החבלנים. חלב אפשר לקבל מהשכנים, קבעה יהודית בביטחון, אבל אבא חדש? ואחרי המקרה הזה התחילו דודי ודודתי לדבר על עזיבת המושב. קשה וקר וחם ופחד, ואי אפשר עוד. והם חשבו אפילו להגר לחוץ לארץ. הם חשבו על החיים הנוחים באמריקה. הוריי ניסו להשפיע עליהם, לבל יעשו זאת, אבל הם לא הקשיבו. ויהודית, היא ידעה שהמצב במושב היה חמור. כל העיניים היו תלויות במשפחתה. הם היו הרי המשפחה הראשונה במקום, ובידיהם ההכרעה. אם הם יעזבו, אזי יעזבו גם שאר המשפחות המעטות שנשארו והחזיקו מעמד עד כה. יהודית הביטה על עץ התאנה שלה, ואמרה, לא, לא נעזוב אבא, וחיבקה את העץ. הוריה ניסו לדבר על ליבה של יהודית יומם ולילה, אבל היא נועצת עיניה בעץ התאנה ולא רוצה, לא רוצה בכלל לשמוע על עזיבת המקום. והיא הייתה תקיפה מאוד. בכל פעם שהוריה נגעו בנושא, הם כבר היו מוכנים לנסיעה, רק יהודית לא. ואביה עשה מאמץ אחרון לדובב אותה, יצא אליה, בעודה יושבת מתחת לעץ התאנה הרחב, ואמר, כך הוא אמר לה, שם, באמריקה, יהיו לך סמלות רבות ויפות. יהודית אמרה, אבל גם כאן יש לי 4 סמלות. כך הסבירה בסבלנות, ובכל זאת אני לובשת רק סמלה אחת. מה אספר לכם? לא עזר שום דבר. יהודית סרבה לעזוב את המושב. ימשכו אותה בחבל? הרי יחד איתה צמח וגדל עץ התאנה ליד חלונה. וכל מה שיש במושב גדל. והיה ביחד איתה וגדל איתה, מימיה לא יצאה ממושב יצמח, ויצמח הוא עולמה, וההורים נכנעו ונשארו. והמצב במושב השתפר עד עד. אחרי מבצע סיני גם חדלו לבקר האורחים הבלתי קרועים בלילה. יצמח סגסג והיה לאחד המושבים המצליחים ביותר באזור. והוא נחשב גם כיום כמושב למופת. ויום אחד יצמח. הגיעו לשם אורחים מחוץ לארץ, ודודי הוא ראש המושב, ואיכשהו שמע אחד האורחים את הסיפור על 4 סמלות של יהודית שהכריעו את הכף. והיה זה עיתונאי אמריקאי. הוא פרסם את הסיפור הזה כולו עם צילומים על המושב שבנגב, ועל יהודית ועל עץ התאנה שאותו חיבקה בשבועון המצויר לייף. ואני שואלת אתכם, מי מאיתנו לא אוהב סמלות יפות, ובכל זאת, האם לא צדקה יהודית שאי אפשר ללבוש בכל פעם יותר מסמלה אחת? יהודית הבינה את מה שהרבה מבוגרים לא מבינים, כי כאמור אין הרבה בנות כמו יהודית בכל העולם. ליל מנוחה יקרים ואהובים. יהודית הילדה הנבונה נאחזה בעץ התאנה, אשר סימל בעיניה את השורשים הנטועים בארץ ישראל. ואף אנו נסיים בעץ. המשוררת דתיה בן דור שואלת, איך זה להיות עץ? פעם שאלתי עץ, עץ, איך זה להיות עץ? אתה בוודאי מתלוצץ, אמר העץ. לא ולא, אמרתי, ברצינות גמורה, זה טוב או רע? רע? תמה העץ, מדוע? ולא אכפת לך שאתה תקוע כל השבוע? אינני תקוע, אני הרי נטוע. ולא מתחשק לך לפעמים ללכת לבקר חברים? או לראות מה נשמע במקומות אחרים? אין לי כל צורך לנוד ולנוע. ציפורים מזמרות לי באופן קבוע, פרפרים לי נושקים, מלטף את הרוח, ולנגד עיניי כל האופק פתוח. ובלילה, כשכולם ישנים, אז מה? בלילה אני מאזין לדממה ושומע איך נושמת האדמה. איך פירות מבשילים, איך יורדים התללים, ובתוך ענפה ישנים גוזלים, ואני שומר על שנתם. אני אוהב אותך עץ, אמרתי, והלכתי אל גני ונתתי לי עץ מול חלוני. היו ברוכים ילדים, שתילי הזיתים אשר סביב לשולחננו, ולילה טוב מענת.